אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמר החירות בעמוד 429, בכותרת חירות ממלאך המוות. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות תבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמר החירות, עמוד 429, בכותרת חירות ממלאך המוות.
בוא נקרא, זה מעניין.
ואתה אחר כל המבואר, מצאנו פתח להבין את דברי חז"ל על היכנם, במה שדרשו חרות על הלוחות, אל תקרא חירות, חרות אלא חירות, שנעשה חירות ממלאך המוות. כי נתבאר במאמר מתן תורה וערבות, אשר בטרם מתן תורה קיבלו עליהם לבטל כל קניין פרטי בשיעור המתבטא בעמילות ממלכת כהנים, ואת המטרה של הבריאה כולה, דהיינו להידבק בו בהשוואת הצורה אליו יתברך, כמו שהוא יתברך משפיע ואינו מקבל, כן יהיו המה משפיעים ולא מקבלים, שהוא דרגה האחרונה של דבקות, המתבטא במילים גוי קדוש. וכבר הבטיחה על ידי הכרה שעיקר עצמותו של האדם, דהיינו האנוכיות שלו, המוגדר ברצון לקבל, אינו אלא חצי דבר, ואין לו זכות קיום זולת בהתלבשו באיזה תמונה של קניין או תקווה של קניין, כי אז נשתלם עניינו שייתכן לקרותו בשם עצמות האדם ולא זולת. נמצא אשר בני ישראל שזכו לתכלית הדבקות במעמד הקדוש, היה כלי קבלה שלהם בהתרוקנות גמורה מכל קניינים שבעולם, והיו דבוקים בו בהשוואת הצורה, שמשמעותה שלא היה להם שום רצון של קניין לעצמם, אלא רק בשיעור של השפעת נחת רוח שיוצרם יהנה מהם. וכיוון שהרצון לקבל שלהם התלבש בתמונה של קניין הזה, הרי התלבש בה והתחבר עמה לעצמות אחד שלם. אם כן, ודאי שנעשו בני חורין ממלאך המוות, כי המוות בהכרח הוא בחינת היעדר ושלילת הקיום של דבר מה. וזהו ייתכן בעוד שיש איזה ניצוץ הרוצה להתקיים לקניינו עצמו. ייתכן לומר עליו שהניצוץ הזה אינו מתקיים, כי נעדר ומת. מה שאין כן, אם לא נמצא באדם שום ניצוץ כזה, אלא כל ניצוצי עצמותו מתלבשים בהשפעת נחת רוח ליוצרם, וזהו לא נעדר ולא מת, כי אפילו כשהגוף מתבטל, אינו מתבטל אלא מבחינת קבלה עצמית שהרצון לקבל מלובש בה, ואין לו זכות הוויה זולתה. אולם כשבעל הכוונה של הבריאה, והשם יתברך, יש לו נחת רוח ממנו שנעשה רצונו, נמצא העצמות של האדם שמתלבש בנחת רוחו יתברך הזה, וזוכה לנצחיות גמורה כמו הוא יתברך, ונמצא שזכה לחירות ממלאך המוות. וזהו שכתוב במדרש, חירות ממלאך המוות, ובמשנה, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות, אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה.
ההסבר הוא שייך כולו לתפיסת המציאות. אנחנו פועלים בעולם של הכוחות. אין חומר, אלא כך הוא נראה לנו על ידי הכוחות שפועלים, שהם מייצבים לנו את ההרגשה הזאת של הדומם בכל המינים שלו, בכל הגדלים שלו שלפנינו מורגש, וגם אנחנו שמרגישים את עצמנו כגוף וצומח וחי ובני אדם, וכל מה שנמצא מתוך ארבע סוגים האלו זה שאנחנו מרגישים שממלא את ההרגשה שלי, שדה ההרגשה שלי. זה כוחות שבדרגות דומם, צומח, חי ומדבר, שככה אני קורא את הדרגות האלה, או א', ב', ג', ד'. כך הם מצטיירים בי, ברצון שלי, ומביאים לי בתוך הרצון שלי, כמו על המסך, תמונת העולם. במקרה תלת מימדי, ועוד בכל מיני הבחנות. מפני שהרצון הכללי שלי, הרצון לקבל, הוא מחלק את ההשפעה הכללית שנקראת האור להרבה מאוד סוגים, דרגות של ההתפעלויות. וכל ההתפעלויות האלו, הוא מייצב אותם כך לתמונת העולם שאני רואה, מרגיש. ניתנה לי הרגשת העולם מלכתחילה, שאני לא צריך להכין את עצמי לזה. אלה ניתן הרצון לקבל, שבו בתוכו אני מרגיש את העולם. ותהליכים גדולים שנמצאים כאן לפניי, בדומם, בצומח, בחי ומדבר, וביניהם, ברור. כל זה אנחנו לומדים גם כן בתלמוד עשרה ספירות, איך שארי מסביר בחלק השלישי, הדומם, צומח, חי, מדבר, והדרגות שביניהם, שם קוראלים, שם כלב שדה, קוף, ועוד ועוד. ודאי שלא מסביר לנו על הקופים ועל זה, מה שהוא רוצה להגיד, שמדובר על הפנימיות שלנו, אבל כך אנחנו מכנים אותו. אם אנחנו מדברים על הענה ושורש, אז לוקחים שמות ממה שנראה לנו ברצון לקבל שלנו בדרגה הנמוכה ביותר, ומכנים כבר את הכל הצורות ברצון לקבל, אם הרצון לקבל הוא יותר גבוה, יותר מתקדם, שאני ממלא את עצמי במה אני ממלא, לקראת האור אני יכול למלות, לקרב את עצמי. יש כאן אחד, נגיד שתיים, כמה כאלו דרגות. אז אם אני כאן נמצא וכאן יש לי תמונה ואני קורא אותה העולם הזה, אז אני בעצם יכול, כמו שאני אומר, אם אני מעלה את עצמי לדרגה יותר עליונה, ומתוך העולם הזה אני כבר מגיע לרצונות יותר קרובים לאור, כאן זה האור, כן? אז יוצא שכאן אני מתחיל לראות היחסים בין אותם הכוחות, כן, שמייצר לי מבחינת כמו פרצופים, כן? פרצופים, כן? פרצופים, עולמות, ספירות, עולמות וספירות. אז אני כבר רואה את הענה ושורש, כן, שבכל דבר זה ברור לי, ואז אני לפי זה את הצורות האלו שאני מרגיש אותם כבר בצורה של רצונות, של יחסים, של הכוחות, אז אני מכנה אותם באותם השמות של אותם הצעירים שבעולם שלנו. מכאן באה לנו שפת הענפים, כאן זה הענפים, כן? וכאן זה השורשים. מה קורה הלאה? הלאה קורה פשוט. אם אני מתחיל לעלות את הרצונות שלי למישור הרוחני, אני נמצא בו. הרצונות שלי השתנו. זאת אומרת, אני השתניתי ואני נמצא בו במישור הזה. זה נקרא שאני עליתי לדרגה שכבר אני נמצא במשהו באלוקות, דומה לבורא. במידה הזאת, כן? במידה הזאת, נגיד שזה 1 חלקי 125, כן? אבל בכל זאת, בזה אני נמצא כבר בחיים. בחיים. וכאן זה 2 חלקי 125 בחיים. מה זה בחיים? כי אני תופס את הצורה שהיא לא נעלמת, היא לא נמחקת, היא כולה על מנת להשפיע, כמו האור, אני דבוק עליו, הוא ממלא אותי, אני נעשה הכלי בשבילו, כבר נמצא אני בנצחיות, כאן אני נמצא כבר בבורא, ואנחנו איתו כבר נכנסתי לאזור שלו, עם הרצונות שלי. זאת נקרא עלייה לדרגת החיים. ברכה ממלאך המוות. וזה לא מפריע לי שהדרגה הראשונה הזאת, הדרגה הראשונה הזאת, היא נשארת זמן מה. זאת אומרת, עד שאני לא גומר כל המדרגות. כי אני חייב להגיע לאותה המדרגה הזאת הראשונה, ולהיות בה ולהישאר בה, כי ממנה בתיקון הרצונות אני חייב לעלות כל פעם. אם אני רוצה לעשות איזה תיקון, אני לא יכול לעלות מדרגה הזאת עכשיו, הראשונה הרוחנית, לדרגה השנייה הרוחנית, שלישית, אני לא יכול. אני חייב, אם אני נמצא כאן, נגיד, אני חייב לרדת למקור, לקבל משם תוספת רצון המקולקל, כי כל הרצונות מקולקלים נמצאים כאן בדרגת הענפים, ולעלות כבר לדרגה יותר עליונה לאותו הרצון. ככה. יש ביניהם קשר, אבל כל הרצונות מקולקלים, הם צומחים מהמקום, מהמקום הנמוך ביותר. ולכן, הצורה הזאת, של הדוממת הזאת שנקראת העולם הזה, שזה גם כן סך הכל הכוחות שמייצבים לי את הצורה, את התמונה הזאת על הרצונות שלי, כן? על המסך הזה, היא חייבת להיות כל הזמן לפניי, כי דווקא מתוך הרגשה שלה אני יכול לעלות לכל דרגה ודרגה עד האין סוף. בסדר? מה?
תלמיד מאשקלון שואל, נאמר על העליון שהוא מחיה וממית, משמע הכוחות הם ממנו, חירות מכוח המוות הוא גם חירות משליטת הנהגתו. האם על זה עלה ברצונו להטיב במחשבה תחילה?
עוד הפעם?
שאלה מתוחכמת. אבל הוא שואל, האם החירות ממלאך המוות זה בעצם לא אומר שאנחנו גם יוצאים משליטת הנהגת הבורא? והאם זאת הייתה כוונתו?
מהנהגת הבורא, ודאי שכן. שאדם מתחיל להתנהג כמו הבורא. נו, תגיד שזה כך. ולמה ההבדל? אם אני נעשה כמוהו, אם אני דומה לאור, כלי שלי מתנהג כמו האור. אז ודאי שאני יוצא מהנהגת הבורא ואני מתנהג בעצמי, אני מנהיג בעצמי. הסוס כביכול מוביל את רוחבו. כן. תגיד כך. זהו? כן, מוש.
אני רוצה להמשיך שאלה ששאל גלעד, כי באמת יש לנו בעיה עם התורה ומצוות. אז נגיד לפי הציור שאתה ציירת כאן, אז כנראה שיש מצוות לתיקון הרצון, שזה בצבע צהוב, שזה בעולם הרוחני, אבל מתחילים את זה מענפים לעשות. אז תמיד באמת אדם מסתכל על הדוגמאות, אז אומרים שלא היה אף פעם מקובל במשך היסטוריה שלא קיים את זה. אז איך אנחנו מנתקים את זה ואומרים שאין קשר בין זה לזה, וזאת עוד לא מצאנו פתרון איך להסביר הדבר הזה, שאין קשר בין תיקון הרצון ובין קיום המצוות שזה מנהגים. כי יש דוגמאות, אני מסתכל, אלפי מקובלים, 2,000 שנה או 3,000 וקיימו את זה. אז איך מנתקים שאין קשר בין ענה ובין שורש?
אנחנו לא מנתקים שום דבר. אנחנו לא מחייבים אף אחד להיות בזה. זה סך הכל. אנחנו צריכים להבין שאתה דווקא שואל מתוך התמונה הזאת שקיום זה בדרגה התחתונה ביותר.
כן, זה יכול לעזור, לא שאנחנו מחייבים.
זה יכול לעזור, אני אגיד לך במה זה יכול לעזור ובמה לא. אם אנחנו נמצאים במצב שבין העולם הזה ובין העולם הרוחני יש כאן חתך, כן? חתך שפשוט לא יכול להיות קשר בין העולם הרוחני והעולם שלנו. אין קשר. זה פשוט לא יודע איך להגיד לך. ומה שאתה עושה בידיים ורגליים זה יכול להיות הפוך מהכוונות שלך. ואתה רק צריך כאן לשאול, אם אני אהיה בלשמה ואני אעשה את הפעולות האלה בידיים ורגליים, יש כוח נוסף ללשמה שלי בפעולות הפיזיות האלו. אתה עושה במסך? אתה עושה ברצון? מה יעזרו לך ידיים ורגליים לרצון? אתה מבין? יש כאן בעיית החינוך הכללי, זה משהו אחר. אבל לא שייך לרוחניות. לא שייך לרוחניות. אני לא יודע איך עוד... הבעיה בהסברה שאתה צריך להסביר לאדם שלא נמצא בשתי עולמות. אז כמה שלא תגיד, זה לא יעזור. לכן אנחנו לא מבינים כפייה על אף אחד. לא. האם יש לכם מקובלים? האם היו בהיסטוריה, אם לא היו, האם היו בהיסטוריה מקובלים שהם יגיעו לזה בלי קיום תורה ומצוות גשמיות? כן, ודאי. וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, וביתי בתפילה יקרה לכל העמים, ונערו עליו כל הגויים, וכן הלאה וכן הלאה. זה על מה מדובר? שאנחנו עכשיו מגיעים להיות כהנים כלפי כל העולם, ותהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש כלפי כל העולם, אז אנחנו מחזירים כל העולם בתשובה שיקיימו מצוות חיצוניות? או אנחנו מגיעים אליהם ואומרים, לא חשוב לנו באיזה... אתם נמצאים דתות, ואמונות למיניהם. תקיימו מה שאתם רוצים, לפי המנהגים שלכם. לא חשוב. אלה חשוב לתקן את הלב לאהבה לזולת. תגיד, איך אנחנו עושים? זאת אומרת, אתה צריך לקיים מצוות חיצוניות בגלל שאתה יהודי. ואם הוא צרפתי, הוא לא צריך לקיים מצוות חיצוניות, אלא רק על ידי חוכמת הקבלה, וכל מה שדורשים מגיע לדבקות בבורא. הוא לא צריך, הוא יכול להמשיך לאכול צפרדעים וללמוד קבלה ולהגיע לדבקות בבורא, למטרת הבריאה. ואתה חייב לאכול כשר וללמוד קבלה, ואז בתנאי הזה אתה מגיע לדבקות בבורא. למה הוא כן ואתה לא? ההבדל הוא במה? זה אי אפשר להסביר. אברהם, מה אתה חושב? מה הוא רצה להביא לכל הבבלים? מה לימד אותם? אומרים, אבות קיבלו כל התורה, קיימו כל התורה כולה מתוך זיכוך נשמתם. מתוך זיכוך נשמתם. זאת אומרת, מפני שהיו בכוח כבר על מנת להשפיע, קיימו כל התורה כולה. אין לי ברירה, אני חייב להגיד אמת. מה שיצא מזה, זה לא חשוב. יכול להיות דברים לא נעימים בשבילנו, ויכול להיות שיבואו אישים אותנו במשהו, כן או לא, אבל אין לי ברירה. בכל הדברים מה שקורה כאן, אני חייב להגיד את העובדות, ככה וככה וככה. אחרת זה ייראה כטעות לאלפי אנשים. אז אם אתם שואלים, אני חייב להגיד אמת. אם אתם לא שואלים, אני יכול להימנע. אחד משניים. אבל אין שום קשר בין השגה הרוחנית לבין קיום בגשמיות, בידיים ורגליים. זהו, מרצל זה הרבה פעמים עמדתי בזה. נו, ומה? בינתיים, לא יודע, חי. כן?
כן, גם אצל בעל סולם יש עוד כל מיני הוכחות כאלו שהוא אומר שהדת תהיה דת השפעה.
השאלה היא האם אנחנו צריכים לדבר על זה בכלל.
כן.
מה זה, כל זה כך בעיה?
הבעיה היא שאני מסתכל על המקובל 2000 שנה.
אתה לוקח ממנו דוגמה?
אדם רוצה לקחת, הוא שואל, אני גם צריך להיות ככה?
אדון, או לא? אדון זלביץ', תקיים. זהו?
לא,
למה לא זה?
אני מקיים, בסדר.
וגמרנו? נו.
אז מי ששואל אותי?
זהו.
מי ששואל אותי?
מי ששואל אותך, מה שאתה רוצה תעשה. אנחנו מדברים על קיום כלל הגדול בתורה, שזה נקרא ואהבת לרעך כמוך. שום דבר חוץ מזה. זהו, רק על זה אנחנו מדברים. זהו. איך זה קשור לזה שאני נוטל ידיים? אני לא יודע. איך זה קשור לזה שאני נוטל ידיים הרוחניות? זה ברור. שאני נוטל ידיים, או שאני מונע את עצמי מלקבל, כן? או שאני נוטל ידיים בצורה כזאת שזה עם אורח חסדים, אני מקדש את הכלי קבלה שלי. זה אני מבין. לא מדובר אצלנו בחוכמת הקבלה, בחוכמת הקבלה לא מדובר על קיום המצוות הגשמיות. על זה, עליהם מדובר בספרים האחרים. לא פוסל אותם חס ושלום. לא. אני לעצמי כך עושה, אתה יכול לעשות, אתה יכול לא לעשות. רק תבינו את הגישה, וזהו. וחוץ מזה אני אומר לך, אם הוא יגיד לך 1,000 הוכחות בסדר גמור, אתה צודק, אבל אני לא יכול. יש לי קהל גדול, אני לא יכול לחייב אותו. אתה יודע מה זה היה אצלי שהתחלנו ללמוד בריינס שם בבני ברק? כמה, כמה דפקו לי בדלת, למה אתה עושה ככה ולמה לא, ואתה מחזיר בתשובה בדיוק או לא, וכן הלאה וכן הלאה. כמה למדנו עם כל מיני רבנים והביאו אותם לככה ולככה, ולא יוכלו בכל זאת לקשר את הדברים. לא יוכלו, אלו לא רצו בחומת הקבלה ובכל הדברים שמה שאנחנו מדברים, והתלמידים שלי לא רצו במה שהם. ניסיתי איכשהו בצורה חיצונית לעשות איזה סלט. לא יצא. לא יצא. אני, כי אני, האמת שלא מתנגד לכל המנהגים. למה? אני, ההפך, אני בעד לחנך בהם אפילו, אבל לא, אני לא יכול ללכת נגד הזרם העולם. כן.
כל העולמות, אתה אמרת שזה סך הכל עוצמת הקשר בין בני אדם.
נכון.
פנימי, כן? כן. עוצמת הקשר.
כן, אם אנחנו עולים כאן לפי הסרטוט הזה מאחד לשתיים, זה נקרא שאנחנו כאן, אנחנו היינו בקבוצה, נגיד, בכוח, אני לא יודע איך להגיד, בכוח, נגיד, כל אחד לשני, שהיה לנו, נגיד, 100 קילו, כן? נגיד 100 קילו תפיסה, וכאן נגיד 150 קילו תפיסה, זאת אומרת הצפיפות. זהו, לכן זה נקרא שדרגה שנייה, זה לא קומות במעלית, זה בתוך, בצפיפות הזאת אתה מגלה איכות חדשה שנקראת מדרגה השנייה.
זה דווקא ברור, עוצמת הקשר יותר קשור. זה ברור. למה בענפים, בעולם הזה, פתאום עוצמת הקשר היא צריכה להיראות כמו תפילין, כמו תלית, איזשהו סמרטוט אני צריך לשים? מה הקשר בין עוצמת הקשר שלי עם זולת, שזה מתבטא בכל מיני מצוות על אדם, מה קשר לאכול, לא לאכול? מה זה? אני לא מבין את זה.
בשביל זה צריכים לראות שתי עולמות. זה כמו שרבש אמר לי פעם ראשונה על הסוס, ואני לא הבנתי, הוא אומר, תראה מלאך. הוא ראה, זה פשוט בשבילו זה עולם אחד. כמו שאתה רואה, נגיד, שחקן, כן? שמשחק לך על הבמה, אז יש מישהו שרואה שזה לא משחק, זה חיים. יש מישהו שמסתכל על השחקן הזה, הוא מכיר את האדם, הוא מכיר את האופי שלו, הוא מכיר את הכל, ורואה את המשחק שהוא מבצע. האדם שמבצע את המשחק, מסתכל עליו בצורה, מקצוענים ככה הם מסתכלים. הם לא יכולים לראות את הסרט וליהנות מהסרט ולבכות ולשמוח. הם מסתכלים מבחינת המקצועית, תראה איך הוא מבצע את זה, איך הוא מבצע את זה, איך הוא עשה, איזה יש לו כאן, אתה מבין? זאת אומרת, אז אנחנו, כשאנחנו מגיעים להבחנות רוחניות, אנחנו רואים את השכבות האלו. גם הצורה שלנו של העולם הזה, וגם השכבות שאחריו. מאיפה זה מגיע? ואז אתה יכול להבין למה דווקא, אתה לא יודע הרי מה קורה. מאיפה אנשים ידעו על תפילין, תלית, על כל הדברים האלו? הם חדרו לעולם הרוחני, הם ראו את הכוחות האלה, ופתאום נעשה להם ברור מתוך סדר התפילין, זה מוכין שבמצח דזה רמפין, זה ארבע מוחות. זה ארבע חלקים, זה צריך להיות ארבע ביתים, דווקא עם שם שדאי, עם כזה וכזה, עם שין שלושה ושין ארבע וככה וככה, עם רוצות כאלו וכאן הלאה, וזה צריך להיות מלובש בדיוק באותו פרצוף של איזה רמפין מקדימה מאחורה, הקשר ככה וקשר ככה. זה, הם ראו את הדברים האלה ברוחניות כי השלמת הכוחות, ואז לפי זה הם המציאו את זה בגשמיות.
דווקא בא להם רצון להמציא קופסה כזאת, כן?
כן.
תקה.
כן.
ולאברהם לא בא, הרי הוא גם הוא השיג את זה, נכון? אבל לא בא רצון כזה לעשות.
כי לא היה צריך לחנך את העם. לא היה צריך לסדר את העם בגשמיות.
זאת הסיבה?
כן.
שמשה עשה, שהיה צריך דווקא בגשמיות לעשות את זה כדי לחנך את העם.
כן.
והקודמים לא היו צריכים
לעשות את זה. לא היו. זה לא היה חובה לפני הזה, כי אחרי הנפילה באגו, אז הם היו כולם בצורה שהיו צריכים להתרומם לדרגות רוחניות ממש מאפס. אבל אנחנו לא מבינים את הסיטואציה הזאת. המצב הוא שלא שייך לנו. אנחנו בכלל לא יכולים לקחת משם דוגמה. כי הדרגות האלו, איך אתה יכול לקחת דוגמה לצומח מהדומם? ואני לא אומר שמזלזל בהם, אלא באותו סוג הרצון שאנחנו היום נמצאים. אנחנו נמצאים ברצון הרבה יותר עמוק, והרבה יותר גדול, רחשבתי, אכזרי, ואנחנו לא יכולים להשוות איתם מה נעשה. וגאולה שלמה צריכה להיות. נו, איך אתה יכול לתאר מצב שמקובל כבעל הסולם רב מירושלים נוסע לפולניה לעורר פועלים פולנים? נו, תסביר לי איך זה קשור לזה ומה הוא נסע להם להגיד, להניח תפילין? רק תסביר לי את העניין. נו, איך זה אפשרי? בכלל, אנחנו רק קצת לקחת מהדוגמאות שמדובר כאן על תיקון הפנימי שבין בני אדם, ואנחנו שנמצאים בכזה מצב. לכן אני אומר, אין לי ברירה, כמה שאני חושב בפנים וכמה שאני רוצה על המצוות, על צורות הדתיות כאלה וכאלה, לא חשוב, אין לי ברירה אלא להגיד כך, חבר'ה, חופשי, משוחררים כולם. זהו. מדברים רק על תיקון הנשמה. אתה לא יכול לגשת לעם, אפילו אם אתה רוצה בזה לעשות משהו. אתה לא יכול לגשת לעם אחרת. אבל בפירוש אין שום קשר בין תיקון הנשמה לחינוך הגשמי. ולגרסא דינקותא, אנחנו רואים גם כן לצערנו, עד כמה שזה לא קשור זה לזה, אנשים יכולים לקיים הכל בגשמיות, ולא לקיים כלום ברוחניות, וההפך. למה שלא? אם הם אומרים שהם יכולים להיות בגשמיות וברוחניות לא אכפת להם, אז למה שאני לא יכול להגיד אחרת? אבל הכי טוב, אנחנו פשוט לא נמצאים בזה. למי שיש בעיה, ככה, תפתור אותה. אתה לא רוצה, תלך. מה אפשר לעשות? הגישה שלנו היא כזאת. אנחנו מגיעים לכל אדם, אנחנו מגיעים לכל העולם, אנחנו לכולם מתייחסים בשווה לגמרי, רק לעם ישראל מתייחסים יותר משהו בשווה, שהוא חייב לעשות תיקון כמה שיותר מהר קודם, כי יש לו רשימות. מבחינת התיקון הוא יכול לבצע תיקון קודם לכל האומות, ולכן הוא חייב. זהו, זה היעוד. נו,
ברור. עוד שאלה, אם כל העולמות זה עוצמת הקשר בין ביני ובין זולת, אז למה כעתקה בעולם שלנו לפחות היו איזשהו כל מיני צורות הקשר בינינו, שיש איזשהו זכר, נגיד סתם, שירה, סעודה, דברים כאלו שמסמלים את החיבור, ולא דברים שהם באמת מנותקים, כמו נגיד אותו תפילין או כל מיני עבודה עם האדמה. זאת אומרת שזה אין שום קשר בכלל בין חיבור. נגיד עתקה, הבנת את השאלה? יש לי בעולם הרוחני איזשהו קשר מסוים, עוצמת הקשר, אז בעולם הגשמי כעתקה לזה, המקובלים, אני מבין שהם כעתקה היו צריכים לעשות איזשהו קשר גשמי. נגיד כמו סעודה, אז זה מובן. שמתוך זה...
סעודה ישנה.
כן, יש.
נו.
אז מה, למה דווקא הצורות כאלו כמו תפילין וטלית, שבכלל אין שום זכר לחיבור? הרי זה כל העניין.
נו, זה אנחנו צריכים ללמוד שאר הכוונות של הארי, שאר המצוות, שם הוא מסביר את זה. כי אמנם שאתה נכלל עם האחרים, אבל אתה נכלל עם האחרים, יש לך פרצוף, אז היינו המבנה שלך עכשיו בהתקללות עם, עם האחרים, שאתה בכמה שאתה נכלל איתם יחד, יש לך ראש תוך סוף בהתקללות, ומדובר שם על, מה שמשיגים בהתקללות. אתה מצדך באחרים, וכל אחד מאיתנו באחרים. אם אני נכלל עכשיו עם הזולת, התקללות שלי עם הזולת, היא נמצאת תחת המסך שלי, כי אחרת אני לא יכול להתקלל איתם, אז התקללות שלי איתם, זה מביא לי מבנה של הפרצוף שלי, ועל הפרצוף הזה שאני משיג בקשר שלי עם אחרים, במידת הצפיפות, אני משיג בזה את האור החוכמה מלובש באור החסדים. שאני עושה חשבון על אור החוכמה באור החסדים שאני משיג, אז זה נקרא שאני בונה תפילין. ארבע בחינות שבראש, ההוויה, ואחר כך זה מתפשט בגוף. ומאור המקיף שהוא מתבטא אצלנו בתלית, אבל מי הוא מבצע את זה? אז זה רמפין שנמצא בקשר עם המלכות, זון. זאת אומרת שמדובר על הקשר בין הנשמות שבמלכות, עד כמה שהם יכולים להידמות לזה רמפין. ואז החיבור ביניהם מהווה לי את הפרצוף הנשמה שלי המתוקן. ואז כל התיקונים על הפרצוף הזה, זה מדובר על ה... כל המבנה של של האדם המתוקן, עם נטילת ידיים, עם כל המצוות התלויות בו, בגוף ובדרגות דומם, צומח, חי, מדבר שבו, שדרגת הדומם זה כל העבודות שבאדמה, זה נקרא דרגת הדומם שבאותו פרצוף, אין חוץ מאותו פרצוף שום דבר. לא. רק בעולם שלנו מתבטא אותו פרצוף שהוא שם אחד בארבע שלבים של דומם צומח חי מדבר, אבל בעולם הרוחני דומם צומח חי מדבר הם נמצאים במבנה אחד, כי הם קשורים יחד תחת מסך אחד, וזה נקרא אדם. האדם כולל הכל. לכן אומר בעל הסולם, ודומם צומח וחי כוללים, כלולים באדם, ועולים ויורדים איתו יחד. מה עולים ויורדים? בעולם שלנו בהמות פתאום יעלו וירדו בצורה רוחנית? אלא מדובר בפינה פנימית שעולים ויורדים יחד. אתה יכול להגיד, בעולם שלנו, גם כן עם האקולוגיה, עם כל הבריאות, יהיה להם גם כן יותר טוב. נו, העתקה יהיה, כי האור המקיף הוא פועל אל כולם, כולל העולם הזה. כן.
גם במה שהוא שאמר, יש גם נקודה אחת, הבדל, לעומת מה שיש, גם השניב דיבר, נושא של גזענות. במדינת ישראל זה קצת מוצג אחרת, אנחנו... יש לנו פה יותר בעיות תרבותיות לדעתי, גם אנחנו זוכרים בקום המדינה היה כל הנושא של קור ההיתוך, וזה לא בגלל שזה מרוקאי או עיראקי, אלא התרבויות שבאו הן היו שונות ממה שהיה פה בישראל. אני חושב שגם כיום זה מה שקורה.
אז למה זה רע?
אז זהו, אז אני לא יודע אם זה רע, זה מה שאני אומר.
אני לא מבין, אני מאוד השתניתי תוך 30 שנה, איזה 30, יותר, 35 שנה, כן? כן. שאני נמצא כאן, ואני בשמחה אוהב מרק רגל הזה, ואוהב תחינה כזה, ובורק השם מזה, וכל הדברים, מכל המבחר מה שיש.
נכון, אני מסכים איתך עם זה. יחד עם זאת, זה גם באמת ייצב לנו את המדינה, שאנחנו מנסים להיות איזשהו משהו אחד, בסופו של דבר, תרבות אחת. אותו דבר עכשיו, זה לא שאני חושב שיש משהו נגד האתיופים בגלל צבע האור, כמו בארצות הברית, או כמו ב... כל אחד יש לו את הצרות שלו. אצלנו פה זה שונה, גם אותנו למשל, מסתכלים עלינו שונה, כי אנחנו גם מביאים פה איזושהי תרבות, יש לנו את המוזיקה שלנו, יש לנו את הערכים שלנו, יש לנו את ההתנהגות שלנו, זה קצת שונה מאשר הדתיים שלהם יש את שלהם. שאלה, למה זה קורה בכל מדינת ישראל שיש לה מלחמת תרבויות? אני לא חושב שזה צבע אור. כאילו יש משהו אופייני לנו פה בישראל. להילחם בתרבויות, לא משנה איזה תרבות זרה תיכנס, אנחנו נלחמים בה. וכמה שהיא מיעוט יותר בעייתית. אין לי בעיה שהדוקטור הוא ערבי והוא גר אצלי בבניין והוא דוקטור. אבל הוא ערבי, כי התרבות שלו היא שונה. זה לא הצבע האור שלו. וזה משהו לא רע אופייני לנו כאן. השאלה יש לזה משהו בשורש, אני לא יודע.
ודאי שזה באגו שלנו. זה לא ייפטר. אני לא מבין למה אתם ממשיכים בזה. דיברנו שרק על ידי ערבות. מה יש לנו עוד? אין לך פתרון אחר. לא שבאין ברירה, אלא אין לך פתרון אחר הטבעי שבא מהצד הטבע. אם לא על הערבות. ולכן זה עכשיו צף, כל בעיה ובעיה, צפה ככה, ואתה עוד תראה מה שיהיה בעולם, איזה בלגן, עם בכלל עם כל העם, עם כל ההתקללות הזאת, אם אתה לא תתחיל לטפל בה, מה יצא מכל השוק הזה? משהו נורא. עכשיו בינתיים מחזיקים ככה בכוח, כל אחד מפחד, כל ממשלה לא יודעת מה לעשות. עכשיו זה ככה, מביאים לכם מספרים יפים וטובים, ככה, אבל בפנים זה אש בוערת, לא יודע, מצב מסוכן. חייבים כמה שיותר מהר בכל זאת להוציא כוחות שלנו לעולם. אנחנו צריכים מהר מאוד להכין ערכת החינוך. אנחנו צריכים להתחיל לפתוח עוד שולחנות עגולים ועוד קורסים למיניהם. אנחנו צריכים לחזק את התנועה. אנחנו צריכים להיכנס לכל מיני תנועות אחרות, במיוחד זה נשים, ילדים, חינוך, כאלו. ובסופו של דבר להסביר לכולם מה האג'נדה שלנו. מה התוכנית, מה התהליך, מה התכלית. לראות ולהוכיח בכל דבר ודבר, כנגד כל תופעה ותופעה, שרק על ידי ערבות הדדית אנחנו יכולים לתקן אותה, ולא על ידי שום דבר אחר. ולעמוד בזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהם יראו שזה הצדק. כי זה בא מצד הטבע, שמקובלים גילו פנימיות הטבע, ולכן אין לנו נגד זה להילחם. אין כאן צודק או לא צודק. אלה, זה חוק הטבע. וכך להסביר על כל תופעה ובכל מצב אנחנו חייבים. זה בעצם ההפצה שלנו. כן.
כן, אבל אתה יוצר פה עוד פעם מצב, זאת אומרת, אנחנו כאן, כשאנחנו יוצאים להפצה,
כן.
אנחנו כאילו מדברים על תרבות חדשה. אנחנו כן. בעצם מזמינים את הקרב שקיים.
אנחנו לא, נכון, אנחנו לא מבטלים שום תרבות אחרת. לא נכון. אם אני מדבר על תרבות אחת, אני כאילו כנגד תרבות השנייה, ושלישית ורביעית. כאן ההפך. אני אומר, כל התרבויות, עד רבה, בוא נתחבר רק יחד. בוא נשלים זה את זה. לא שאני קודם, אתה אחר כך, או אתה קודם, אני אחר כך. או לכל אחד יש נישה שלו. אין נישות. וזה תלוי ברוח העם והעולם. אם כולם מרגישים ביניהם בחיבור, באהבה, אז אין לך הבדלים. זה לא... אני לא מבין אתכם, מה אתם, על מה אתם מדברים? אנחנו מביאים פלטפורמה חדשה, מקום חדש, משותף, בהכל. ששם כן יכולים להתחבר. למה? כי יש מקום לכל אחד. למה יש מקום לכל אחד? אחד יש, אז אין שני. לא נכון. אם יש לך אהבה, יש מקום לכל אחד, במקום אחד יכולים לעמוד כולם. כי זה אהבה, זה קשר. אבל אם אין קשר, יש לך או אחד, או שני, או שלישי. מי יותר? זה כל העניין של חיבור. חיבור לא תופס מקום, או לא בא זה תמורת זה. אז צריכים, גם אנחנו צריכים ללמוד על זה משהו, וגם להסביר. כן.
בעל הסולם במאמר הערבות, עוד חף ג' אומר ככה, שדבר תכלית הבריאה מוטל על כל המין האנושי יחד, שחור כלבן וכצהוב, בלי שום הבדל מעיקרו. בכתבי הדור האחרון הוא אומר שכל אומה, רק שנייה, כל אומה יכולה ללכת בדתה היא ובמסורת שלה, ואין לה אחת להתערב בחברתה. הצורה הדתית של כל האומות צריכה לחייב בראשונה את חבריה את ההשפעה לזולתו, בצורה של ואהבת לרעך כמוך, וזהו הדת הכולל לכל האומות.
מאז הכנס, ואני רוצה לחזור כמה חודשים אחורה, אני מרגיש ש...
תנו כמה דקות.
כן. נולד לי ילד, אבל לילד הזה יש מין עצירה או אפילו רגרסיה קצת אחורה. זה התחושה שלי. אני כאילו שואל תכלס וכבר הרבה זמן, למה אנחנו לא הולכים לפוליטיקה? כי אני מרגיש ש...
בא לך.
זה, הרצון שלי להתגבר לזה, אפילו אני לא משתלט, זה משהו פנימי כזה, כשאני שומע שאיזה איש טלוויזיה הכריז שהוא עולה, הוא הכריז, עושה הרבה רעש. אם אתה לא מופיע, אתה לא קיים. יש לי תחושה שאנחנו צריכים להפשיל שרבולים ולהיכנס שם בכל הכוח.
אתה חושב שאי אפשר להשפיע על העם, אלא רק מתוך אותה הגיבה?
אנחנו יכולים, זה ייקח לנו המון המון שנים בצורה הזאת, אבל אם אנחנו נעמוד על הגיבה 1, 2 ויתר הכוחות אחריו, אנחנו נעשה הכל כדי שזה יצליח, וזה יצליח.
יכול להיות שאתה צודק, צריכים לבדוק את האפשרות הזאת, אני לא חושב שאנחנו מוכנים לזה, אני לא חושב שגם כן יקבלו אותנו בצורה הנכונה, אני לא רוצה שישייכו אותנו כמו לכל התנועות האלו שמכל מיני אינטרסים אולי או לא, אני לא יודע, אבל באים לשם ואחר כך הופכים להיות לאיזה תנועות מסחריות, לא יודע שם. לא יודע איך להגיד, אבל יש לי מזה התרשמות לא יפה בינתיים. אם אין ברירה ואנחנו חייבים להיכנס לפוליטיקה, להיות שייכים שם לאיזשהו משהו, כדי לדחוף את הערבות, המושג, השיטה, החיבור ואהבת הזולת ממש לתוך העם ולדרכו לעולם, אז ודאי שאין כאן משהו שיכול לעצור אותנו. אבל צריכים עוד לשקול, האם באמת זו הצורה היחידה. אני שמעתי מה שאתה אומר, ושומע את זה כבר מזמן, מכל מיני חברים ובכלל אנשים זרים. אני לא שלם עם זה בינתיים. שוב, בגלל שפוליטיקה זה כולם מבינים. לשם פוליטיקה מה משייכים? איזה הרגשה, איזה הבחנות, איזה דברים. נכון שאתה משם קובע, אבל עד כמה שאתה, לא שאתה צריך להתלכלך, לא אכפת לי. אני גם כך מלוכלך בעיני המון אנשים, וזה לא חשוב לי. אף פעם לא התחשבתי עם זה. שידברו, שלא חשוב, יש לי מטרה וזהו. אבל האם אני משיג, זאת השאלה. זאת אומרת, לא לכלוך ולא בעיר, האם אני משיג מטרה על ידי זה? זאת השאלה. שאני עדיין לא יודע. לענות עליה אני לא יודע. על השאלה הזאת. אז נראה. טוב, מה שלא יהיה, נקווה לטוב. אנחנו צריכים בכל זאת להצטרף, נגיד עכשיו, לאותם האנשים שיוצאים עם המחאות, כן, ולאפיופים, ובאמת להסביר להם ולכל החברה הישראלית שתיקון יכול להיות רק על ידי הערבות ההדדית. בזאת נסיים.
הודעה לסיום. ערבות הדדית העתיד של כולנו. ביום חמישי הבא, 19 בינואר, בשעה 7 בערב, יתקיים מפגש חגיגי עם הרב לייטמן בבית ברבור בתל אביב. המפגש ישודר בשידור חי בערוץ קבלה לעם. הקהל מוזמן לכניסה חופשית, לפרטים 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
ואם הים מקיף אותך סביב ולא נשאר אוויר במפרשים, ואם הלב שבור לרסיסים, כן דווקא אז פתאום רואים. ואם ההר עוטף אותך בצל, אתה לבד תוהה בערפל. תיתן לי יד, ביחד נתגבר, אור אחד ניצוץ בערפל. ואהבת לרעך כמוך, כלל הכי חשוב בתורה. ואהבת לרעך כמוך, גם בטוב וגם ברע. ועם הזמן הולך ומתקלף, והימים המנהרה נראית ללא קצה. דווקא אז הוא מתגלה. ואם החול כיסה את הפנים, במרום קבוע כוכבים, אם העולם שבור לרסיסים, יש אור אחד והוא תמיד יאיר.